היום אנחנו נדבר על נושא מאוד ישן, שכל פעם הוא נהיה חדש. הנושא הוא נגנים, סרטים, טלפונים. זה נושא מאוד ישן, אבל כל פעם הוא נהיה חדש.
בגלל שסרטים חדשים.
לא, בגלל שילדים מרשים לעצמם דברים, וככל שהמספר של ילדים שמרשים לעצמם עולה, הבעיה נהיית יותר כבדה. זאת אומרת, פעם יכולתי בקלות להגיד, אין אסור שום דבר, הכל טרף, הכל פסול ושלום. היום באים ילדים אומרים, חצי כיתה שלי יש זה ויש זה ויש זה. זה לא נכון חצי כיתה, זה שליש כיתה או רבע, אבל רבע כן. זאת אומרת, על הרבע זה נכון. כשאומרים חצי כיתה זה לא נכון, אבל רבע כיתה זה כן נכון. זאת אומרת, נכנס פה איזה דבר שבעבר היה יותר קל להילחם איתו, ולאחרונה הוא הפך להיות הרבה יותר קשה. יש פה נושא חדש, הוא לא חדש, הנושא הזה קיים כבר כמה שנים טובות, אבל אני שמתי לב בזמן האחרון שיש פה איזה בור ברשות הרבים. זאת אומרת, יש פה איזה בעיה שנוצרה לאחרונה, שכמות ילדים וילדות שבכל זאת יש להם חלק מהדברים, לא הכל, אבל חלק מהדברים יש להם את הבעיה הזאתי, זה במספרים שפעם לא היו, וזה גדל. זה קצת נהיה בעיה, זה קצת נהיה בעיה. אני אתחיל מנושא מאוד פשוט, זה הנושא של הסרטים. בנושא של סרטים, קודם כל יש היום בשוק המון סרטים שנקראים סרטים כשרים. זאת אומרת, יש נשים חרדיות שעושות סרטים שהם נקראים כשרים. זאת אומרת, באמת כל הצורה של הסרט זה שהכל שמור, אין שם דברים, אין שם מילים והתנהגויות ומעשים שהם לא בסדר, וגם כולם לבושים בצניעות. יש סרטים כשרים היום שקיים בשוק. השאלה, אני חושב שאי אפשר להילחם בזה. זאת אומרת, להתחיל להילחם שאסור בשום אופן לראות את הסרטים הכשרים, אולי 3-4% יכולים להילחם בזה, השאר לא יצליחו. השאר לא יצליחו כי זה לא כי זה צודק, לא צודק, לא זה השאלה, זה מדי נכנס. זאת אומרת, זה מדי נכנס, והיום ההישג זה שזה יהיה רק סרטים כאלה ולא דברים אחרים, זה כבר הישג יפה. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים למצב שילדים רואים רק סרטים כשרים ולא רואים דברים אחרים, זה כבר היום נקרא מצב טוב. ולא כדאי, לא כדאי לריב על הנושא של הסרטים הכשרים, לא כדאי לריב. ילד שמושך אותו ורוצה לראות, לא, הסרטים הכשרים האלה, חלק מהילדים אוהבים אותם, חלק מהילדים לא אוהבים אותם, כמו כל דבר. ברגע שזה לא יהיה מלחמה, לא יהיה אסור, לא יהיה משהו בא במחתרת, מה שנקרא, יש סיכוי גבוה שחלק לא יצטרכו את זה, כי זה לא מעניין אותם. לא את כולם זה באמת מעניין. אבל כרגע לנהל מלחמה עם הסרטים הכשרים, זה מלחמה עבודה. אין סיכוי למלחמה הזאת, ולא כדאי לנהל אותה, כי אנחנו יכולים להפסיד מה שכן חשוב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפסיד במה שכן חשוב. עכשיו, יש לנו בעיה עם הסרטים הלא כשרים. אני צריך להסביר לילדים, וזה לא סתם להגיד אסור. לא סתם להגיד לילדים אסור לראות סרט לא כשר. צריך להסביר לילדים מה הנזק בסרט לא כשר. מה הנזק? אז לכאורה, על פניו, מאוד קל להסביר. יש שם תמונות לא צנועות, תמונות לא יפות.
לא תמיד זה לא צנוע.
מה?
לא תמיד זה הבעיה. תמיד זה יכול להיות סרט לילדים שהוא לא
בעייתי מבחינת חינוכית, כן. כן, 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 אני עוד רגע אדבר על זה. אני עוד רגע אדבר על זה. אחת הטעויות של אנשים שנדמה להם שהעבירה הכי גדולה זה לראות סרט עם נשים לא צנועות. לראות סרט עם מידות מושחתות, עם רציחה, עם גניבה, עם בנות המלחבר או חמור, הדברים האלה מזיקים לילדים אפילו יותר מדברים אחרים, ואני רוצה להסביר למה. יש השפעה לבן אדם. אני אספר לכם, בארצות הברית יצא חוק לפני 50 שנה, לא עכשיו, שאסור בסרטים לעשות פרסומת סמויה. מה נקרא פרסומת סמויה? לפני 50 שנה גילו דבר מעניין, שהיה איזה סרט בקולנוע, סרט יפה, שכל השחקנים ישנו סיגריות מלבורו. מה שקרה בהפסקה, כל מי שיצא בהפסקה בסרט לקיוסק, קנה מלבורו. זאת אומרת, זה נקרא פרסומת סמויה. זה פרסומת שאתה לא, אף אחד לא אמר לך תקנה מלבורו, אף אחד לא עשה פרסומת למלבורו. אבל אתה רואה את השחקנים מעשנים מלבורו, בלי שתרגיש בתת מודע נכנס לך, לעשן מלבורו. ככה זה הולך. זה עובד, זה הוכיח את עצמו. מחקרים מאוד גדולים הוכיחו שפרסומת סמויה זה הפרסומת הכי חזקה שיש בעולם. למה? כי אם אני אגיד לכם עכשיו איזה דעה שנראית לכם לא נכונה, אז יש לכם ביקורת עליי, ואתם אומרים, לא, מה שהוא אמר זה לא נכון. זאת אומרת, יש לכם שיקול דעת להחליט כל מילה שאני מדבר, יש לכם שיקול דעת להחליט אם מה שאמרתי זה נכון או לא נכון, אנחנו מקבלים, אנחנו לא מקבלים. כל אדם ששומע מישהו, שאומר לו משהו, יש לו את השיקול דעת להגיד, זה כן נכון, זה לא נכון, הוא צודק, הוא לא צודק, זה נורמלי. לכל אדם יש שיקול דעת. כשאדם רואה סרט, הוא נכנס למתח של הסיפור. הוא נכנס למתח של הסיפור, והוא יוצר הזדהות רגשית עם הגיבורים של הסרט, ולפעמים אנשים בסרט יכולים לצעוק למישהו שם שרוצים לרצוח אותו, תיזהר. למרות שהם יודעים שאין מי שישמע אותם ואין מי שיזהר, כן? זה הרי אינסטינקט כזה, אבל הבן אדם, אנשים יכולים לפקוט בסרט על איזה אכזריות, על איזה רצח, על איזה משהו שקרה, על איזה אסון. למרות שזה הכל דמיונות, זה הכל לא היה ולא נברא, הם לא קרה ולא אסון ולא אכזריות ולא כלום, הכל דמיונות הרי, לא היה, כל זה לא היה ולא נברא. אז למה? כי עובד פה התת מודע של הבן אדם, זאת אומרת לא עובד השכל הישר שלנו, אלא עובד משהו בתת מודע שלנו. ולכן דבר שהוא בתת מודע אין לנו ביקורת. הבעיה תמיד שאני רואה דברים בתת מודע, על זה אין לאדם ביקורת. אז כשאדם רואה שקר או אכזריות או גסות רוח, יש לו ביקורת, אומר, זה לא יפה, ככה לא מדברים. כשאדם רואה את זה בסרט, הוא עסוק בסיפור, הוא לא עסוק בה, כן יפה, לא יפה. הוא עסוק במשהו אחר, אין לו ביקורת. ובלי להרגיש, הדברים נכנסים לו בתת מודע, שבעצם אפשר ככה לדבר ואפשר ככה להתנהג. ולכן ההשפעה של הדברים האלה מבחינה חינוכית, מבחינת מידות, מבחינת דרך ארץ, מבחינת השקפת עולם אנושית, זה היום ונורא לפעמים. זה היום ונורא איזה נזק הדברים האלה יכולים לגרום. אני פעם פגשתי בחור ישיבה שהיה בחור הכי טוב בישיבה שלו, ממש הכי טוב, בישיבה מאוד טובה. והוא התחתן ובא אליי חודשיים אחרי החתונה שהוא רוצה להתגרש מאשתו. למה? מה קרה? מה הבעיות? למה אתה רוצה להתגרש? הוא לא סובל נשים, ושום אישה בעולם הוא לא סובל. לא שיש לו משהו נגד אשתו, לא שאשתו לא בסדר משהו, את כל העולם של נשים הוא לא סובל. הוא שונא נשים, והוא לא יכול לחיות עם אישה, ולכן הוא רוצה להתגרש מאשתו. למה אתה שונא נשים? מה עשו לך נשים? נשים הרביצו לך, נשים עשו לך משהו, למה אתה שונא נשים? הוא לא אומר, אני לא יודע. אני לא יודע למה, אבל אני שונא נשים, ואני לא יכול לחיות עם אישה, כי אני שונא את כל הנשים בעולם. וכשהתחלתי יותר לחפור, גיליתי, יש דבר כזה בטלוויזיות שנקרא סדרות, זאת אומרת שיש איזה סרט שזה 300-400 פרקים על אותו, על אותם שחקנים, על אותו נושא, זה כאילו ממשיך וממשיך וממשיך כל מיני סדרות. יכול להיות 400 סרטים, אני יודע כמה, והכל אותו זה. אז הוא ראה כמה סדרות שהנושא היה נשים שמתאכזרות לבעלים שלהם. זה היה הנושא של הסדרות האלה. ומזה הוא קיבל שנאה לנשים. תראו איזה אסון יכול לקרוא לבחור ישיבה טוב, בחור מתמיד שיושב ולומד, רק מהשטות הזאת. רק מהשטות הזאת. אז יכול בן אדם להגיד, בסדר, אבל אני ראיתי הרבה סרטים ולי זה לא יקרה. זה כמו אחד אומר, אני עברתי רמזור אדום ולא היה לי תאונת דרכים. זה לא משנה אם היה לך תאונת דרכים או לא. רמזור אדום זה טרף. לא עוברים רמזור אדום. לא משנה אם היה לך תאונת דרכים, לא היה לך תאונת דרכים. לא, כמו שלא עוברים רמזור אדום, ככה לא עושים דברים כאלה. זה לא קשור למישהו שיגיד, אני עשיתי ולא קרה לי כלום. אני הסתכלתי ולא היה לי נזק. זה לא נכון ההסתכלות הזאת. דבר שהוא לא נכון, אז הוא לא נכון. ובמציאות של נוער, שנוער צעיר שאין לו ביקורת, גם אין לו את ההבנה של אדם מבוגר, אז הדברים נצרבים אצלו בתת מודע בצורה מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. עכשיו, קשה להסביר לילדים את הסכנה ואת הנזק בלראות סרטים לא כשרים. קשה להסביר להם. כי ילד אין לו את העומק הזה שהוא יכול להבין, ילד קשה לו, הוא לא יכול להבין, הוא לא יכול להבין. לכן אין טעם לנסות אפילו להסביר, כי זה לא יצליח. רק צריך להיות חכמים ולהגיד לו, תראה, מה שאפשר אני אתן לך, מה שאי אפשר אני לא אתן לך. זאת אומרת, תקבל סרטים קשרים לראות. אז אם אני מראה לו שאני נותן לו כן משהו, יותר קל לו לקבל את זה שיש דברים שאני לא נותן לו. זאת אומרת, אם לא נותן לו כלום, אז ילד יתמרד ולוקח מה שהוא רוצה. וילדים תמיד יכולים להשיג הכל. אין להם בעיה להשיג כל דבר. גם בלי שאני אתן להם. אבל אם אני נותן לו משהו, אז לפעמים המשהו הזה מרגיע אותו, וזה נשאר שם. ולכן צריך לדעת שהסרטים הלא כשרים היום הם מאוד אכזרים, מאוד מאוד אכזרים, מאוד משחיתים, מאוד מאוד יוצרים השחתה של מידות, השחתה של מושגים, בצורה לא פשוטה בכלל. סיפר לי, היה לי חבר שלמדתי בישיבה, הוא היה כזה בחור מסקיל כזה, היה בארצות הברית סופר שכתב ספרים, ספרי קריאה. הוא היה נחשב הסופר הכי גדול בארצות הברית, אני לא זוכר את השם שלו. הוא היה יהודי, אפילו קצת דתי עם כיפה סרוגה, והוא כתב ספרים. עיקר הספרים שהוא כתב זה היה על מלחמת העולם השנייה. הוא יהודי שחי אחרי תקופה של המלחמה. הוא כתב הרבה ספרים לתאר את האמת, מה שהיה במלחמת העולם השנייה. אז יש לו ספר אחד שהוא כותב על חיים של מלאכים בספינת קרב, באוניית קרב, איזה בעיות שהיה שם וזה. מלאכים באוניית קרב זה אנשים הכי נמוכים מבחינת רמת דיבור, צורת דיבור, זה לא הצדיקים הכי גדולים, מלאכים של ספינה. ובכל זאת בספר הזה אין מילה אחת של ניבול פה. זאת אומרת, הספר הוא נקי מבחינת, לא נקי לחרדים, אבל אין שמה שום כללה ושום ניבול פה ושום דבר ממה שהרגילים האלה לדבר, הוא לא הכניס. והספר כל כך הצליח, שבארצות הברית קראו לו זה best seller, זאת אומרת, זה נמכר הכי טוב. זה ספר שהכי טוב, הכי מכירות הרבה היה לו מבחינת ספר קריאה אצל הגויים בארצות הברית. אחר כך הוא הוציא עוד 4 ספרים על מלחמת העולם השנייה, הכל. ספרים אחרים כבר היו עם הרבה לכלוך, עם הרבה מילים, עם הרבה תוכן מלוכלך. חבר שלי סיפר לי שהוא שאל אותו, הרי הספר הראשון שלך נקי, אין שם שום מילה לא בסדר. והיה לך ומחרת מצוין. אז למה כתבת עוד ספרים כבר לא נקי? אז אמר לו, הדור השתנה. היום אם אתה לא מכניס את השטויות האלה, אתה לא מוכר כלום. הוא אומר, זה דור חדש. הוא אומר, פעם יכולת לעשות ספר טוב, גם בלי זה, אם הספר הוא טוב, מחרת. היום הוא אומר, הדור השתנה, בלי, אותם לא, הנוער הצעיר לא מעניין אותו כלום, רק הדברים האלה. אם אתה לא מכניס אותם, אז אתה לא מוכר. אתה לא מוכר, הוא אומר. אז לא היה לי ברירה, ורציתי למכור, אז היה לי ברירה, אני חייב להכניס את זה. אז צריך להבין שההשקפה הכלכלית הזאת, שבלי זה לא מוכרים, ובלי זה אין קליינטים, היא מה שאנחנו צריכים להסביר לנוער שלנו. אנחנו צריכים להסביר לנוער שלנו, שהיום העולם ירד לכזה מצב, שבלי זה לא מוכרים, אז את מה שהם עושים לא צריכים לראות. זאת אומרת, להסביר להם שידעו שזה דברים שלא צריכים לראות, כי זה באמת דברים לא חמורים. רק מי שמייצר את זה יודע שבלי זה הוא לא יכול למכור. הוא לא יכול למכור. זה לצערנו, זה המציאות של העולם הגוי, וגם המציאות של העולם פה בארץ. זה אין הבדל גדול. אנחנו היום חיים בתרבות, אנחנו יותר סניף של התרבות המקולקלת של אמריקה, לא של התרבות הטובה שלהם. זה בעיה, אבל כשאני בא לילד ואני אומר, אני אתן לך כן סרטים קשרים, אני רק לא אתן לך את הסרטים האלה, ותבין, זה סכנה, זה לא טוב. הוא לא לגמרי יבין, הוא לא לגמרי יקבל, אבל אם אני נותן לו משהו, יש לי סיכויים להצליח איתו. אם לא, אנחנו עלולים לצאת עם נזקים יותר גדולים, כי הילדים היום זה לא בעיה, בכל כרטיס של מצלמה, בכל כרטיס של זה אפשר להעביר כל דבר, זה לא מה שהיה פעם, שהיו צריכים להביא דיסקים, והיום נגמר כל הסיפור הזה. היום כל דבר בגודל של 3 סנטימטר נכנס הכל. זה לא פשוט, זה לא פשוט. הניסיון של ילדים והקושי של ילדים, אפשרויות לקבל את זה ולראות את זה ולפגוש את זה, זה לא פשוט. וצריך לדעת שילד שמתמכר לדברים האלה, הסיכויים להציל אותו הם אבודים. כמעט לא שייך. כמעט לא שייך להציל ילדים שנכנסו לדברים האלה וילדים שהתמכרו לדברים האלה. אחר כך להוציא אותם מזה, זה כמעט בלתי אפשרי. מאוד מאוד קשה. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני פגשתי אתמול ילד חסידי, מבית חסידי, בית מאוד שמור, שהוא נפל בסרטים הלא כשרים, הסרטים הלא צנועים, נפל עמוק בתוך הדברים האלה, ואז הוא אמר לעצמו, הקדוש ברוך הוא רואה שאני רואה כאלה דברים, הקדוש ברוך הוא רואה שאני ככה מתנהג, אז מה יש לי להתפלל? מה יש לי ללמוד? אז אין לי מה להתפלל, אין לי מה ללמוד, כי בין כה אני כבר מושחת, בין כה אני כבר מקולקל, בין כה אני לא שווה, בין כה אני אבוד. עכשיו, הילד, יש לו נטייה, אנחנו, אנשים מבוגרים, אנחנו יכולים לחיות עם הרבה סתירות. אנחנו יכולים בדברים מסוים להיות צורת צדיקים, ודברים אחרים להיות פחות צדיקים. מספרים על יהודי חסידי, שהיה מקפיד ומאוד מאוד צדיק, מאוד מטיף מוסר לכולם. אבל בכסף הוא לא היה האדם הכי ישר. ולפעמים היה שוכח קצת שפה הוא צדיק. כשהגיע לכסף היה לו ככה אז אני זוכר פעם בשמחת תורה, הוא רקד נורא חזק עם הספר תורה בהתלהבות. אז אחד מהבעלי חוב ניגש ושאל אותו, אתה חושב שאם תנענע את הספר תורה חזק, הלא תגנוב ייפול מזה החוצה? כאילו מה? יש גם אצל אנשים מבוגרים את הסתירה הזאת, אבל הם יכולים לחיות איתה. הוא ימשיך, יכול להמשיך להיות חסיד צדיק, עם הלא תגנוב שלו. ילד, לא, קשה לו לחיות עם הסתירות. ילד הוא לא בנוי לחיות עם סתירות. ולכן ילד בשלב מסוים נשבר ועוזב הכל. לא פעם רואים ילד שעוזב את הישיבה, עוזב הכל, וזה, למה אתה עוזב? מה כל כך רע לך? לא, וזה, רע לו הסתירות. הוא חי בסתירות, הוא חי בדברים סותרים, והסתירה הזאת גורמת לו שהוא לא מסוגל להחזיק מעמד, הוא לא מסוגל לחיות עם הסתירות האלה. וכתוצאה מזה ילד מגיע למצבים מאוד מאוד קשים. וגם חלק גדול מהילדים זה הנשירה שלהם. יש ילדים שנושרים בגלל הקושי הזה שהם חיים בסתירות. אז א', אנחנו צריכים לזהות את הסתירות בזמן, ולעזור להם להתגבר על זה, לעזור להם להבין את עצמם, לעזור להם להבין מה קרה להם, ולהסביר להם שאפשר בעצם לתקן גם מי שחי בתוך סתירות. אבל מצד שני, יותר חכם זה, איך אומרים, חכם יודע לצאת מבעיות, פיקח יודע לא להיכנס אליהם. אז צריך להיות פיקח ולא להיכנס לתוך הבעיות.
צריך למה מתחיל אצלם התמכרות?
אז צריכים להסביר להם שהתמכרות...
מה מושך להם שם בסרטים שזה מעניין?
הסרטים בונים אותם פסיכולוגים. כל הסרטים, כל תעשיית הסרטים, יושבים פסיכולוגים מקצועיים שהם מכניסים כל מיני דברים שצריכים לגרום התמכרות. זה ממש עבודה מקצועית, זה לא סתם. סרטים בנויים על התמכרות. הם בנויים על זה, כי אחרת אין פרנסה. אחרת אין פרנסה. הסרטים זה תעשייה שהיא לא יכולה להתפרנס מ-100 אנשים שרואים סרטים. היא צריכה מיליארדים.
זאת אומרת... בוא נגיד ככה, לגיל שלנו זה לא מתאים סרט שזה לא מעניין. אז למה זה גיל שלהם? זה כן מעניין הסרט הזה סתם לדוגמה.
כי אותם לא מעניין הסיפור של הסרט, מעניין אותם... כך ילד בן חצי שנה. שים אותו מול סרט, הוא יישב ויסתכל כל הזמן. הוא לא מבין אף מילה, לא מבין אף תמונה, למה הוא מסתכל? התנועה מדבר אליו. כמו שאתה יושב על שפת הים ורואה גלים כל הזמן, באים לחוף ומתפוצצים וחוזרים אחורה, וזה מעניין לשבת. רוב האנשים מעניין אותנו לשבת על שפת הים ולראות את הגלים של הים באים הולך חזור או לא חזור. אני כבר מכיר את התמונה הזאת, כבר הייתי שם 10 פעמים. בכל זאת זה מעניין, למה? לתנועה יש כוח שהיא מושכת בן אדם אוהב לראות. אנשים אוהבים לראות תנועה. עובדה, אני אומר, לא סרט, לא כלום. לשבת על שפת הים, לראות את הגלים, המון אנשים אוהבים נורא לעשות את זה, זה נעים להם כזה בילוי. לשבת על שפת הים, לראות את הגלים, הולכים, חוזרים, באים. מה אתה רואה? זה אותו גלים כל הזמן, 200 שנה. הכל בסדר. בכל זאת אנשים יושבים. זה תנועה. ובסרטים יש הרבה תנועה, הרבה אקשן, מה שנקרא, וזה מושך. זה מושך וזה ממכר. וצריכים להסביר לילדים שהתמכרות זה מחלת נפש. התמכרות זה לא התרגלת לדבר לא טוב. התמכרות זה בעצם מחלת נפש, ומי שלוקה בזה, זה מתחיל עם סרטים, זה נגמר בדברים הרבה יותר גרועים. כי המחלה עוברת, איך קוראים לזה, בהנהלת חשבונות, העברה מסעיף לסעיף. זה עובר מהסעיף הזה על הסעיף הזה על הסעיף הזה. צריכים לעבוד בחוכמה ובתבונה. אנחנו צריכים להתמודד עם נושא מאוד קשה, מאוד בעייתי. צריך איתו לאט ועם שכל ועם תבונה, לא בצורה קיצונית כלפי חוץ, כי אז הילד נבהל. צריך איתו ביפה לאוטו שמבינים אותו, אבל לשים את הגבולות בצורה נכונה.